ואת הכלים. רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
זה מולך, את לא נרקעת. מה את מחפשת שם שאין לך כאן איתי? לא מבין אותך, את משוגעת, שובר את הכל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו, כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל. אתם כמובן על רדיו סול, ואיתכם מאחורי המיקרופון אני הולי שוורץ, כמידי יום שלישי בשעה הזאת. אנחנו כאן עם עוד תוכנית מלאה וקדושה בתכנים, ועם מרואיינת חדשה שרק מחכה להשמיע לכם את כל הדברים ואת כל התובנות שלה. ואנחנו, כמו שאתם מכירים, עוסקים בתוכניות שמיועדות למשרתים בצהל, תוכניות ששמות פוקוס על המשרתים, והיום יותר ספציפית נשים פוקוס על המשרתות. הצבא, כמו שאתם ככה מכירים, הוא אזור שנתפס כמאוד גברי. המדים המגועצים, הפקודות החדות, לובשי המדים הם בדרך כלל גברים, בטח בעלי הדרגות הבחירות, והם גם אלה שמתברגים אחר כך במשרות השלטוניות, הבחירות והמשמעותיות במשק. ובמיוחד אצלנו במדינה, גנרלים לשעבר הם הפוליטיקאים לעתיד. נכון, מדובר בהכללה, אני מודעת לזה ויש חריגים, אבל אני חושבת שאי אפשר להכחיש את זה שהצבא הוא בית גידול מאוד משמעותי לאנשים שמשפיעים על הציבור, לאנשים שנמצאים בעמדות מפתח. וכמובן שאני לא נגד, אני בעד, כמי ששרתה מעל 20 שנה בצהל, אני בהחלט מכירה ביכולות של אנשי צבא, ומבינה למה הם הופכים אחר כך לנבחרי ציבור. אבל אני מציינת את העובדה הזאת של עמדות מפתח, כי אני רוצה דרך המשקפיים האלה לדבר על מקומן של נשים בצמרת צה"ל, וכפועל יוצא גם בעמדות מפתח בעשייה הציבורית. ולשם כך הזמנתי לאולפן את סגן אלוף במילואים מירב חכמון, שהיא מרצה ומנחת קבוצות בנושא קידום שוויון מגדרי בארגונים בכלל וגם בצה"ל. וכמו שציינו גם בפרומו, מירב היא פורשת צה"ל ששרתה ביחידת אופק, יחידת המחשוב של חיל האוויר. צהריים טובים, מירב.
צהריים טובים, שמחה מאוד להיות כאן איתכם.
כיף שהצטרפת אלינו.
תודה
שהזמנת. מירב, קודם כל אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. מה מוביל אשת מחשבים לעסוק בתחומים רכים יותר? פיתוח תוכניות, מנהיגות, שוויון מגדרי, איך עושים את השינוי הזה?
אז תראי, בהתחלה זה באמת נראה מוזר, אבל כשחושבים על זה לעומק, אז עוד לפני שאני אשת מחשבים, אז אני מפקדת.
אוקיי.
ומפקדת, העיסוק באנשים הוא היה תמיד מרכזי בחיים שלי, וכמובן זה גם המשיך עוד אחרי הפרישה, אז מן הסתם זה התחזק, הצורך
תתקרבי קצת למיקרופון ששמעו אותך.
למרות שאני כן יכולה לומר שבאמת מרבית השירות הצבאי שלי, העיסוק במגדר והעיסוק בהיותי אישה, הוא לא היה בכלל משמעותי, הוא בכלל לא עניין אותי, הוא אפילו אני חושבת שהיה מכעיס אותי אם מישהו בכלל היה מתייחס לזה. אני הרגשתי מוערכת, התקדמתי, הייתי ביחידה סופר מקצועית, אבל כן במעלה הדרך, עם האימהות, עם הקידום, ככל שככה עליתי בסולם הדרגות, וככה הסתכלתי ימינה ושמאלה, והיו סביבי פחות ופחות נשים, פתאום הדבר הזה התחיל להתחדד לי, והדבר הזה הגיע לאיזושהי נקודת מפנה, כאשר נעשיתי מפקדת יחידה ביחידת אופק, שפתאום אני מסתכלת ככה על הפקודות שלי, ואני רואה שם קצינות צעירות, מדהימות, מוצלחות, מסתכלת על מפקדי אגפים, כולם גברים ביחידה שלי, מסתכלת על פורום המפקדים שאני יושבת בו, כולם גברים, מסתכלת למעלה, כולם גברים. ואז אמרתי, רגע, משהו פה לא תקין, משהו לא בסדר, ומפה בעצם החלטתי תוך שבוע שאני מקימה דבר כזה שנקרא פורום נשות אופק, ואני לוקחת את הנושא הזה בעצם לשינוי.
מה שאת אומרת זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים ביחידה מקצועית, ואני מנסה לחשוב על היחידה המקצועית שלי, אני שירתי בפרקליטות הצבאית, וגם זה מקום סופר מקצועי. אז הנטייה היא לחשוב שאין חשיבות למגדר, כי מאוד משנה המקצועיות, מה את עושה, את לא צריכה לרוץ מהר, את לא נמדדת בכוח שלך להרים את הזחל או לפרק אותו, זאת אומרת, אין פה עניינים פיזיים, יש פה אך ורק עניינים מנטליים בדרך כלל. ואת אומרת שדווקא מהמקום של יחידה סופר מקצועית, הרגשת את הצורך לעשות את השינוי הזה.
נכון, אז זה בדיוק כמו שאת אומרת, דווקא בגלל שזאת יחידה מקצועית, שהמשאב הכי מרכזי של האנשים זה המוח. זאת אומרת, זה לא פה נדרש, כמו שאת אומרת, לרוץ מהר, להחזיק מסעות וכו. והמוח יש ל-100% מהאוכלוסייה, גם לנשים וגם לגברים. וכשאת מסתכלת ואת רואה שיש נוכחות יחסית נמוכה של המשאב הזה שנקרא נשים, שזה כמעט 51% מהאוכלוסייה, זה מאוד בוטה. קל וחומר בצבא, כי בצבא אנחנו יודעים שגברים קודם כל בעדיפות מגיעים ליחידות הלוחמות, ויש חוסר בכוח אדם, ולכן כאילו לא נכון יהיה למצות רק חלק מסוים של אוכלוסייה, רק 50%. ובכלל, גם ביחידה המקצועית, אגב, זה כמו שאת אומרת, זה גם בפרקליטות, זה נכון בעוד הרבה מאוד ארגונים, נכון, אחד, למצות את ההון האנושי, למצות 100% מהכוח, דבר שני, לגוון את נקודות המבט. זאת אומרת, אין מה לעשות. גברים ונשים רואים לעתים, שוב, דיברת על הכללה, והכללה רואים את הדברים אחרת. אני אגיד, לא רק גברים ונשים, חרדים, חילונים, אתיופים, whatever, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, כל גווני הקשת, לאטאב, כל גווני הקשת הם רלוונטיים בעצם באוכלוסייה, ונכון, נביא אותם לידי ביטוי. יש המון מחקרים בהקשר הזה שמדברים על ככל שחברה, ארגון, ארגון גם עסקי וגם ארגון כמו צבא שמייצר מטרות, נבחן בכמה מטרות הוא עושה, ככל שארגון מגוון יותר, אז הרווחיות שלו גבוהה יותר ב-35%, היכולת שלו, החוסן שלו הוא משמעותית גבוה יותר, היכולת לעמוד ולהתמודד עם משברים, וגם איכות הפתרונות, צוותי פטנטים למשל, שזה לגמרי הייטק ופיתוח, צוותי פטנטים שהם מגוונים, הם משמעותית ב-40% יותר מוצלחים, בסדר? הפטנטים שלהם יותר, מה שנקרא נחשבים, מוערכים וכו', בצוותים שהם הגיעו מצוותים מעורבים. זאת אומרת, הגיוון וריבוי נקודות המבט, הוא מביא תוצאה שהיא איכותית יותר. יותר מטרות לחיל האוויר, יותר מטרות לצהל.
את מדברת על מטרות ועל על חוסן חברתי, אבל את מדברת גם במונחים כלכליים. לגמרי. זאת אומרת, זה נכון שהצבא לא נבחן עכשיו בשורת רווח, אבל אם אנחנו מסתכלים על המשק, אז מה שאת אומרת, נכון, גם לכלל המשק, אני מדברת על פתרונות בהייטק למשל, אז חברת הייטק בסוף נמדדת בשורת הרווח שלה.
שורת הרווח זה נכון, כאילו בארגונים עסקיים זה נורא קל, כי זאת שורת הרווח. מבחינתי גם ארגון צבאי, אמנם אין לו שורת רווח, אבל יש לו בהחלט מטרות ויעדים. ומבחינתי זאת שורת הרווח שלו.
נכון. נכון. בואי נחזור רגע לנשות אופק, כמו שקראת לזה. אז את, ככה גלשנו מאוד מהר לתיאוריה, אני רוצה רגע ללכת למקרה הפרטי שלך. את אומרת, תוך שבוע הסתכלתי ימינה ושמאלה, ופתאום הבנתי שאני צריכה לעשות פה משהו אחר, והקמתי איזשהו פורום כזה של נשות אופק. מה הייתה דרגתך כשהקמת את
ה... סגן אלוף.
אוקיי.
אני הייתי סגן אלוף.
אוקיי.
וזה באמת היה כאילו משהו שהוא נורא מוגזר, כי הייתי מאוד נחושה. עכשיו, כמו שאמרת, אני לא אשת משאבי אנוש, אני מגיעה מהתחומים מדעי המחשב, כלכלה, מאוד מאוד ריאלית, מתמטיקה. זה בהחלט לא התחומים שאני רגילה בהם, אבל זה היה לי ברור שאני הולכת להקים את הפורום הזה. זה היה לי ברור לחלוטין.
איך הגיבו? כי את בסך הכל סגן אלוף.
בדיוק. אז מפקד היחידה, אלוף משנה, הוא ככה די היה חשדן. זאת אומרת, הוא מצד אחד הוא לא העיף אותי, מה שנקרא, מהמדרגות. הוא עוד לא היה נעים לו, רק הכיר אותי שבוע. זאת אומרת, הכיר אותי לפני, אבל אני הייתי רק שבוע.
אמר, זאת היא מגיעה. שבוע היא מגיעה וכבר יוסף על הגן.
בדיוק, רק הכיר אותי שבוע, אז עוד היה ככה פחות נעים לבוא ולהיות מאוד חד מולי. אז הוא הגיב בחשדנות, וככה, ובאיסוס אפילו. ולדעתי, הוא גם לא הבין בהתחלה כמה אני רצינית. כי אני מיד קבעתי את זה, ואז ככה הוא קרא לי לשיחה, כאילו, רגע, מה, מו, מי? אז זה אחד. חלק מהמפקדים הגיבו בציניות. זאת אומרת, ציניות ממש, גם לא אהבו את זה, אם זה היה ברמה של קצת לרדת, מה תעשו שם, תסרגו, עשו אפילו איזשהו סרטון שמראה אותנו סורגות ומחזיקות תינוקות.
וואו.
מה שכמובן לא קרה. כמובן שלא קרה. היו גם אמירות מהסוג של למה לגברים לא? אז אני זוכרת את עצמי יושבת באיזשהו פורום מאוד מאוד בכיר, וכשנשאלת על ידי ראש השולחן את השאלה הזו, ואז אני פשוט מפנה אותו להסתכל בחדר, מי נמצא, והיו שם משהו כמו 20 אנשים, ואני האישה היחידה.
אוקיי.
Okay. אז say no more. אז ככה זה התחיל. אבל לזכות הארגון אני חייבת לומר שגם הפידבקים המדהימים שהיו, זאת אומרת, זה אכן עשה שינוי. הקצינות, זה היה להם נורא משמעותי. החוויה של המפקדים הייתה שזה משהו שהוא מכבד. הוא לא לעומתי, הוא לא עשו לנו, הוא לא שתו לנו, זה לחלוטין לא
קשה. אז מה כן? בוא נדבר על מה דיברתן. הרי לא סרגתן, סגרנו את זה כבר, ולא כיתרתם, אכלו לי, שתו לי. אז מה כן?
כן, אז אני רק רוצה בהקשר הקודם עוד להגיד, שעוד בהמשך הדרך, אני אומרת, זה היה כזאת הצלחה וכזאת זכה להערכה, שמשהו כמו שנתיים, שלוש אחרי, עוד הזמינו אותי בחיל האוויר להדליק מה שנקרא מסועה ביום העצמאות וירטואלית, זה היה להדליק מסועה וירטואלית בשביל לכבוד הדבר הזה.
Okay.
אז אני אומרת שבהחלט הארגון עשה פה איזשהו שינוי מאוד מהותי. אז מה כן עושים שם? אחת, מייצרים קבוצת אמיתות.
Okay.
בעולם שלנו, שנגיד בעולם הטכנולוגי, אבל לא רק בעולם הטכנולוגי, יש עוד הרבה מערכים שהם מערכים מאוד גבריים, בסדר? זאת אומרת, אם זה מערכי הלחימה, וגם מערכים נוספים אחרים, הם מערכים שבעצם יש מה שנקרא בדידות מגדרית.
אוקיי? Okay? Okay.
והחוויה הזו של לבד, שאני חוויתי אותה ככה לאורך שירותי, להיות האישה היחידה בקורס קצינים יחד עם 60 גברים, להיות האישה היחידה בחדר, בצוות, בדיונים וכו', היא חוויה שהיא מאוד משותפת להרבה מאוד נשים. אז אחת, לייצר קבוצה, אמיתות, של נשים שיש לנו בעצם איזשהו מחנה משותף, ואפשר באמת לדבר על הדילמות, מה שאני לא עשיתי, וככה לאורך השנים הרבה מאוד דילמות, וקשיים ואתגרים שהיו לי במעלה הדרך, חוויתי אותם כמשהו פרטי שלי.
תני לי דוגמה לנושא שעולה על השולחן בפורום כזה.
אז אחד, זה נגיד שאלה לגבי, האם בכלל אני יכולה? זאת אומרת, אם אני יכולה בכלל, סתם דוגמה, האם אני יכולה בכלל לשאוף להיות מפקדת אופק? כדוגמה, האם אני יכולה לשאוף להיות רלצד? למה זאת שאלה רלוונטית? כי אף פעם לא הייתה. אגב, עד היום, לא הייתה אף פעם.
ראש להקציות.
כן, האם אני יכולה להיות מפקדת יחידה? האם אני מסוגלת? האם יש לי את הכישורים? איך עושים את זה בכלל? זאת אומרת, איך אני בכלל מסוגלת? יש הרבה נשים שמדברות על תסמונת המתחזה. שככה אנחנו רואים נשים, ואפילו אני אומרת לך שהיו אצלי נשים, באמת, תותחיות, שגבר הכי מצליח בעולם היה מוריד בפניהם את הכובע, והן מסתובבות בתחושה שעוד שנייה יעלו עליהם, עוד רגע תרד המסכה ויגלו שהם לא כאלה...
שהם לא כאלה טובות.
כן, הם לא כאלה מוצלחות. אז הנושא של תסמונת המתחזה, וכמה אני, התחושת מסוגלות הנמוכה, איך אני, מה אני בכלל רוצה לעשות? מה אני בכלל רוצה לעשות? מה אני רוצה לעשות שאני הגדולה? מה החזון שלי? איך בכלל אני מאזנת? כאילו יש חוויה, החוויה שהיא מאוד מאוד שכיחה, שעולה בחדר, זה אומס. עומס אדיר. איזשהו, ככה מישהי צעירה את זה, אפילו כמו איזה תמנון שמחזיק כל יד, מחזיק כזה, אחד תינוק, אחד ספר, אחד עבודה, אחד ככה, ומין ברדק כזה שהם לא יודעת מה לעשות, ואיך אנחנו עושים את האיזונים, איך אנחנו עושות את הדגשים, איך אנחנו מחליטות מתי לשים רגל על הברקס, מתי להאיץ. קיצור, הרבה מאוד נושאים מהסוג הזה, איך אני משווקת את עצמי. הרבה נשים גם לצערנו, אבל זה משהו שהוא גם כן חקור, תחושת הערכה העצמית שלהם, שזה מתחיל כבר בגיל ההתבגרות, היא הולכת ופוחתת ככל שעולה הגיל. החל מגיל ההתבגרות הצעיר, אוקיי?
דווקא הולכת ופוחתת.
היא הולכת ופוחתת. עכשיו, זה חלק כזה, כנראה זה גם תוצאה של תרבות, תפיסות, ציפיות ועוד כאלו דברים חברתיים, ואיזה מסרים אנחנו בעצם קולטים, קולטות. ואז באמת כשיש ככה, ככל שהדרגה יותר גבוהה, ככל שאנחנו רוצים להתקדם יותר, אז יש שם הרבה מאוד חסמים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מה בולם אותי, איך אני משווק את עצמי, האם אני מספיק טובה להגיד, לא להגיד, איך לרתום, הרבה מאוד סוגיות מהסוג הזה שבעצם עולות בתוך החדר. תמיד גם יש את המחשבה שבחוץ יותר טוב, בסדר? וזה משהו שכמשרתים, משרתים, אנחנו נכון. לא כל כך יודעים, באמת, מה קורה בחוץ? תמיד הדשא של השכן ירוק נכון. יותר.
אני אעצור אותך, אנחנו נשמע את השיר הראשון שלנו, ישי ריבו, סיבת הסיבות, ואז נמשיך קצת, נדבר גם על הפורום, וגם על הפורום היותר רחב, נראה לאן אנחנו מתפתחות עם זה.
כן.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף אותי תבהר הדרך, פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל שחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק תלם רפתח לנו שערי החלה שערי התחלה כי אין לנו מלך אלא אתה סיבת הסיבות עילת העילות נורת העילות ורק לך
חוזרות כאן לדבר על נושא של שוויון מגדרי. ואיתנו נמצאת סגן אלוף במילואים, מרב חכמון, ודיברנו על פורום נשות אופק. ככה דיברנו על הנושאים שעלו בפורום. את יכולה ככה להפיין לי, מכיוון שאת כבר רצה עם הפורום הזה, תכף נזכיר, את כבר רצה עם הפורום הזה לא מעט זמן. בואי תני לי את ה... שאלה שהכי הרבה עולה על השולחן. השאלה שהכי מטרידה את הנשים שאת ככה פוגשת במדים.
אז כמו שככה דיברתי מקודם, העניין של אומס.
אומס?
אומס.
זה מה שהכי...
האיזונים, שאלת האיזונים בצורה מאוד משמעותית. שאלה הרבה יותר גדולה זה באמת מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, מה החזון שלי? מה טוב עבורי? האם זה נכון? כי אנחנו די יודעת בצבא... אנחנו מתחילים כחיילים, חיילות צעירות, ואנחנו מתפתחות, ובדרך כלל כל ההחלטה היא החלטה מקומית, שאת יודעת, אנחנו מחליטות על הצעד הבא.
אבל זה לא משהו שנכון גם לגברים, כי אומס, אני מניחה, כל מגד שתשאלי אותו, הוא עמוס.
נכון.
לאן הוא רוצה, איפה הוא רואה את עצמו, אם הוא מתחיל בסגן, אז לא בטוח שהוא רואה את עצמו סגן אלוף. השאלה היא, איפה הייחוד... המגדרי,
כן,
זאת
אז
השאלה.
אז הייחוד המגדרי הוא נובע בתרבות, בתפיסות ובציפיות, וככל שגם אגב הנשים הצעירות, הקצינות הצעירות, הן כבר חושבות, אפילו אם אין להן חבר, בסדר? הן כבר חושבות איך אני אסתדר כשאני אתחתן, איך אני אכיר בן זוג באומס הזה, איך אני אוכל לנהל משפחה.
שזה לא שאלות שמטרידות גבר.
הן שאלות שמעט מאוד מטרידות גבר, למרות שהיום עם דור ה-Y ודור ה-Z, שהוא ככה יותר מקדש את תרבות הפנאי, אז אנחנו, אני ככה די מאמינה בדור ה-Y ודור ה-Z, כי אני אומרת, משם תבוא הישוע. כי כולם ירצו בסוף שיהיה איזונים, אז ישרת את שני המינים.
אוקיי.
אבל זה הבדל שהוא מאוד מהותי, וגם אגב, באמת, איזה מסרים אנחנו מקבלים? רגע, אם את נשארת מאוחר, אז אחת השאלות שנורא שואלים זה כאילו, זה גם מה עם הילדים ומה תעשי, ואם את רוצה לכוון איזשהו תפקיד שהוא יותר משמעותי ותובעני, אז הרבה נשים חוות את השאלה, אז כאילו, אז איך תעשי את זה? ומי יטפל? זה שאלות, מה שנקרא, אמירות שהן מאוד מצמצמות, וגם הן נותנות, את יודעת, הן מייצרות מין תחושת אשמה. מין עקיפות מצפון, מין ככה, את יודעת, זה מערער לפעמים אפילו את ההחלטה, האם זה נכון, האם זה לא נכון, ואנחנו כל הזמן, את יודעת, זאת אנרגיה שהיא נלקחת, ובסופו של דבר הרבה פעמים היא אפילו שוחקת. אז okay. אנחנו ככה תופסות אותה, מתחזקות אותה, נותנים לה מקום, נותנים לה כלים, מבררים באמת מה הרצון האמיתי, מהי הבחירה האמיתית שלנו, ואיתה ממשיכים קדימה, ובעיקר גמרים הרבה מאוד דוגמאות, כאילו ככה מעוררות השראה, אם זה גם האזרחות של נשים בחירות שהגיעו מאוד רחוק, וגם מתוך הארגון הצבאי, באיך עושים את זה? איך אפשר לעשות את זה?
איך עושים את זה? אז דיברנו על זה שבאמת התחלת בקטן, במרכאות, באופק, ואני מבינה שהפרויקט הזה התרחב לכלל צהל, שזה אומר שהייתה הבנה, לא רק באופק, לא רק בחיל האוויר, אלא בכלל צהל, שיש לזה תכלית, שזה טוב.
כן, אז שוב, היו בצהל כל מיני דברים, אבל תוכניות ככה רחבות אף פעם אני, לא היו.
אוקיי.
ומה שקרה זה, היועלם באותה תקופה, הם שמעו על התוכנית הזו, ואז הם ביקשו ממני להנחות תוכנית דומה, אבל בכל צהל,
אוקיי.
כפורשת עשיתי את זה. Mm-hmm. מה שקראו לזה אז אופק נשי טכנולוגי, זאת הייתה תוכנית פיילוט, ובעצם שכללנו אותה מאוד ממה שנקרא פורום נשות אופק, שזה היה, כן. תדעת רק אני, ועשינו את זה בשיתוף פעולה עם, עם ויצו, וזאת הייתה הצלחה באמת אדירה, שבעקבותיה ראש אכ"א דאז היה אלוף חגי טופולנסקי, אז הוא החליט שהוא רוצה כזה, ובכל הזרועות, ולהכניס את זה לתוכנית העבודה השנתית של צה"ל. Mm-hmm. אחר כך היו עוד ככה כמה
גמגומים
בדרך, לא משנה, כי זה
לא,
מורכב.
ברור, זה תהליך.
אבל בשורה התחתונה, מה שנכון קרה, והתוכניות האלה כבר רצות באמת בכל הזרועות, היועלם קידמו את זה בצורה מדהימה, גם כתוכניות צה"ליות וגם תוכניות בכל הזרועות, וזה רץ.
בואי תגידי לי רגע, דווקא בגלל שזה רץ עכשיו, כמו שאת אומרת, בכל החילות, בכל הזרות. קודם כל, על איזה דרגות אנחנו מדברים? מי אוכלוסיית היעד של הקצינות?
כן, אז זה התחיל מדרג הסגן סרן, שזאת אגב אוכלוסייה שהיא מבחינת הנשר, בסדר? הדליפה, מה שנקרא, תופעת הצינור הדולף, זה האוכלוסייה שהיא הכי נושרת, שיש בה את הירידה המשמעותית בשיעור הנשים בצבא.
אוקיי.
אז התחלנו איתה, ורצינו באמת לתפוס אותה, מה שנקרא, באותה צומת החלטה של האם להישאר, האם לא להישאר, להבין מה העקבות שלהם, מה חוסם אותם, מה הדילמות שלהם, ולהיות שם בשבילן.
אוקיי.
אז זה התחיל בזה. אבל אנחנו גם המשכנו, גם עם דרגים נוספים, גם עם דרג הרב סרן, שיש לו גם אתגרים מאוד מיוחדים, וגם כי אנחנו רוצות באמת לראות שאחרי שעוברים את מדרגת הסגן סרן, אז אנחנו מצליחות להביא אותם למדרגה הבאה של הסגן אלוף, צפונה, אז זה גם וגם. וציפייה נוספת שלנו מדרג הרב סרן, זה בעצם להיות הרבה יותר אקטיביסטיות.
Okay.
זאת אומרת, זה גם תהליך שקרה מתוכנית לתוכנית, כאילו כל תוכנית היא עשתה עוד איזשהו צעד, והתחלנו להטיל עליהן, מה שנקרא, לייצר מיזמים בארגון, לייצר בעצמן, זה בא מעין, לייצר בעצמן תוכניות לחיילות, בארגונים שלהם, אז שכבת הרב סרן, שבעצם מוטת השליטה של הרחבה יותר, היא באמת יכולה להגיע עוד הרבה יותר רחב, וככה אפשר לייצר עדים הרבה יותר גדולים של התוכנית.
כן. דיברת קודם על הדשא של השכן, ואנחנו כל הזמן מתמקדות, זו תוכנית שנקראת כי אני חייל, אנחנו מתמקדים בחיילות, בקצינות וכו' וכו'. אני כן יודעת מקריאת קורות החיים המרשימים שלך, שאת מכירה גם את המגזר האזרחי. ואת יודעת מה קורה גם במגזר הציבורי, ודיברנו גם קצת על המגזר הפרטי. אז בואי תגידי לי, הדשא של השכן, מה איתו? הוא יותר איכותי, הוא יותר ירוק, מה הוא יותר?
אז לא.
לא?
אז כמו באמת, כמו שיודעים, אז הדשא של השכן, הוא לא תמיד ירוק יותר. ובאמת גם בתוך פורום נשות אופק, וגם בהמשך, אז אנחנו אז יצרנו, חברנו לחברת אתוסיה, שהיא עושה סקרים באייטק, היא חברת גם משאבי אנוש, וגם עושה סקרים מאוד רחבים באייטק, ושאלנו שם הרבה מאוד שאלות, ואספנו הרבה מאוד נתונים, כדי להבין האם הרבה מאוד תופעות, ושאנחנו חווים אותם, הם שלנו,
או בעצם... אנחנו אנשי הקבע.
אנחנו אנשי הקבע, אנחנו הטכנולוגיות, okay. אנחנו...
אוקיי.
Okay. האם זה משהו שהוא ייחודי? או לא. היום, אגב, בכלל, עם הניסיון שלי בשנים האחרונות, ומחקר מאוד גדול שעשיתי ספציפית על שוק ההייטק, אז אני יכולה להגיד שזה פשוט אותו דבר.
רק שלא לובשים מדים.
כן, אותו דבר, ובדברים מסוימים, אפילו הצבא הוא דווקא מתקדם יותר.
באמת.
בסדר, הוא מתקדם יותר.
אוקיי.
אם זה בהבדלי השכר, שאין בצבא. בסדר, אין הבדלי שכר. אם זה בתנאים, מה שנקרא משרת הורה. אם זה בהרבה מאוד תנאים, שהם תנאים שהם מאוד מאוד ייחודיים לצבא, שמאפשרים...
מרכז מצפים.
ומרכז מצפים, מרכז מצפים שהוקם לאחרונה, הנושא של בכלל טיפולי פוריות. יש המון 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 דברים שבעצם גילינו שעוד הצבא הוא הרבה יותר מכיל. יש אגב ימים בצבא, אם זה בראשון בספטמבר, אם זה בעוד מועדים שככה מקצרים, מתחילים מאוחר יותר, או בכלל... יש באמת איזושהי התקדמות נורא משמעותית בצבא, ובהקשר הזה אני חושבת שהצבא אפילו מקדים את המשק בדברים מסוימים, ובדברים אחרים, כמו תמיד, יש מה ללמוד.
נכון. אם הזכרנו את מרכז מצפים, אני אשמח לשמוע ככה, מי שלא יודע ולא מכיר, מרכז מצפים מוקם לפני קצת פחות משנה, אם אני לא טועה, והמטרה שלו זה באמת ללוות ולייעץ להורים והורים שבדרך, בשלבי פריון, הריון, תחילת הורות. מה את אומרת? אז זאת אומרת, זה משהו שהוא מגדרי, הוא מקדם שוויון, פוגע, מה דעתך?
תראי, קודם כל, ברמת הגילוי הנאות, חשוב לי לומר, אני לא מספיק מכירה את מרכז מצפים, אני כן, ככה, כמו שאת אומרת, אני מכירה את המטרות שלו, בעיניי זה בכלל לא עניין מגדרי, כי הורות היא של אבא ואמא, אבא ואבא, אמא ואמא, זה לא משנה, היום הכל אפשר, ולכן להיות הורים זה, 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 זה שניים. זאת אומרת, במרכז מצפים אני מניחה שנותנים שירותים גם לגברים אבות,
נכון.
קצינים משרתים או נגדים משרתים,
נכון.
וגם לקצינות ונגדות משרתות, ולכן אין פה שום עניין של מגדר. יש פה כן עניין של שימת לב למשהו שהוא בעיניי אגב מאוד מאוד דרמטי ומשמעותי. להיות הורים. להיות הורים זה מורכב, ולהיות הורים ולעשות קריירה משמעותית, או שירות משמעותי כמו שהשירות הצבאי דורש, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. גם פה אגב, אני יכולה להגיד לך שבאמת, גם בשוק האזרחי, וגם בצבא, הנקודת מפנה הזה של להיות הריון, תקופת לידה והורות קוראים לזה היום, כבר לא חופשת לידה, והחזרה לשירות, היא אחת התקופות הכי משמעותיות והכי נפיצות, אגב, הן אפילו מסוכנות במידה מסוימת, הייתי אומרת, כי שם מתקבלות לפעמים החלטות שהן די בעיותיות. זאת אומרת, גם הארגון לא כל כך יודע איך לשכך את העניין הזה, נושא של מילוי מקום, נושא של אפילו החזרה, איך עושים את זה בצורה שהיא עדינה, מבוסתת ומדורגת, איך כשנתקלים בקשיים, איזה מענה הצבא יודע לתת, ולכן אני חושבת שכל ככה סיוע שהארגון יכול לתת בהקשר הזה הוא רק מבורך, ואני מעריכה שזאת תהיה הצלחה.
כן, אין ספק שזה נראה בכיוון מאוד מאוד טוב. מהסתכלות רחבה ככה שאת אוספת אותה עם השנים, יש הבדלים בין מה שמטריד סגן סרן לבין מה שמטריד רב סרן בואכה סגן אלוף, לא רק בעניין של אם אני אתקדם או לא אתקדם. כל אחד שנמצא במערכת הזאת הוא הישגי, רוצה להתקדם. יש הבדלים בהסתכלות, במה שמטריד, או שבסוף קצינה בצהל היא קצינה בצהל והטרדות הן אותן טרדות?
תראי, בגדול, האבנים הגדולות, מה שנקרא, הם דומים. העצימות היא משתנה, וזה גם נורא תלוי, אגב, בשלבי החיים. לפעמים אני יכולה לפגוש איזה סגן שהיא אפילו נשואה, שזה די ככה מאוד צעירה, ואני יכולה גם לפגוש רב סרן בת 30, וזה קורה לא מעט, שהיא עוד אפילו אין לה זוגיות. אז זה פעם אחת מתייחס לשלבי החיים. אבל בגדול, אם אני אומרת בגדול, יש הבדל. בפרט אגב בתקופה גם שלי וגם בשנים האחרונות, לאחרונה זה קצת השתנה ואני אעמוד הרגע על ההבדל הזה. סגן סרן זה בדרך כלל אוכלוסייה שהיא יחסית צעירה.
נכון.
ושהיא עדיין לא נמלכה בדעתה שהשירות הצבאי הוא קריירה. בסדר? שזאת הקריירה שלה. ולכן זה באמת, אני פוגשת את הבנות, את הקצינות האלה, הרבה פעמים בדילמה. אמרת לך, הדילמות הן דומות, אבל ככה, המרחב פתרונות הוא לפעמים הרבה יותר דרסטי.
כן.
בדילמות מאוד משמעותיות, כמו אגב, למשל, האם זה מה שאני רוצה לעשות? האם זו הזהות המקצועית שלי? אני יכולה לשתף אפילו אני למדתי מחשבים בתיכון, למדתי מחשבים בצבא, אבל אני עד גיל 28 הרגשתי שהכריחו אותי, בסדר? זאת אומרת,
כן.
אבא שלי הכריח אותי, כל פעם הוא הכריח אותי, ואני כאילו רציתי לבעוט את זה כל הזמן הצידה, כי לא הייתי בטוחה שזו בכלל בחירה שלי. יש הרבה מאוד שאלות סביב הזהות. מה אני באמת רוצה לעשות?
Okay.
האם זה המקום לשבור ולשנות? האם באמת אלו החיים שאני רוצה עבורי? דיברנו על זה. האם המודלים שאני רואה סביבי זה המודלים שלי? אלה השאלות באמת שככה מאוד פוגשות את הנשים האלה, והן מאוד מתלבטות, מאוד ככה מוטרדות okay. מההקשר הזה. הנשים הרסניות בדרך כלל, היות וזה בשלב יותר מאוחר, הן בדרך כלל היו יותר קשורות במרכאות כבר לארגון, הרבה נכון. יותר מחויבות, כבר הרבה יותר עמוק בתוך העניין. האופק של פרישה, הפנסיה, הוא יחסית יותר קרוב, כל
כן.
יחסי יותר קרוב, ולכן השאלות המרכזיות שלהם הן באמת נוגעות לנושא של work-life balance, של אגב זמן לעצמי. כאילו הרבה אני שומעת את העניין, כאילו מי אני, מה אני בכלל אוהבת, מה אני אוהבת לעשות, האם אני בכלל מכירה, יודעת מי אני, מה הרצונות שלי, מה הבחירות שלי, האם אני בנקודה שהיא נכונה, והדבר השני, באמת, זה איך אני סוללת את דרכי קדימה, שזה הדבר הבא.
אני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה של לסלול את הדרך קדימה, כל ההסתכלות וכל מה שאנחנו מדברות כבר חצי שעה, זה מלמטה למעלה. זאת אומרת, איך אני בתור הפרט משפיעה. נשאלת השאלה אם לא נכון לעשות את השיח הזה גם מלמעלה. זאת אומרת, אני יכולה לעשות עכשיו גלים כמה שאני רוצה, בתור סגן, סרן, רב סרן, לא משנה. אם מלמעלה האלוף והתת אלוף והאלוף משנה לא יחשבו אחרת, סביר להניח שזה יעזור לי, אבל ממש נכון. במידה. אז איך אני מייצרת את ההשפעה הזו מלמעלה?
אז קודם כל, את מדויקת מאוד במה שאת אומרת. אני רק משהו קטן למען השלמות, לנושא הקודם, כי זה מאוד חשוב לי לומר, שמה שקרה בתקופה האחרונה זה שיש את מודל הקבע החדש.
נכון.
ומודל הקבע החדש הוא קצת טרף את, הוא לא קצת, הוא הרבה טרף את הקלפים, וחשוב לי לתת את ככה את הדבר האקטואלי הזה, כי הוא בעצם קצת קירב את העמדות של סגן סרן והרב סרן, שנקודת היציאה שלהם היא פתאום הרבה יותר רלוונטית.
יכולה להיות, כן.
ואפילו הנקודה הזאת, הצומת הזו של רסניות, היא אפילו במרכאות החמירה. היא ממש החמירה, כי הן נדרשות להיות מה שנקרא בתקופה שזה השיא שלהם, גם בקריירה ובהוכחה שלהם, נקראת הסגן אלוף, וגם בשיא שלהם של הקמת המשפחה, ככה לקראת גיל 35, זה בעצם איזשהו פיק אדיר, והן נבחנות באותה נקודה בזמן, וזה מייצר פה איזשהו קושי ואתגר שהוא מאוד גדול.
גם השינוי של הפנסיה עכשיו.
והשינוי של הפנסיה הצוברת וכו', אז זה כן משהו שכן, שקצת קירב את העמדות
נכון.
פתאום. אז זה לגבי זה. לגבי השאלה, בעניין המפקדים, אז את לחלוטין צודקת. התשובה האוטימטיבית זה גם וגם. אני תמיד, אגב, בכל דבר אני אגיד לך גם וגם.
אוקיי.
זה לא יכול
להתחיל. יש אבל שיח?
יש. יש שיח משמעותי מאוד. אגב, התוכניות האלה, נגיד, אני, את הפורום נשות, הוא צמח מלמטה לכאורה. אבל התוכניות הן כבר לא צמחו מלמטה, הן צמחו מלמעלה, מראש אקה, מיועלם, פעם אחת. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נוהגים להעלות את הנושאים האלה גם בפורומים, זאת אומרת, נגיד אני מגיעה ואני מרצה, וגם יש עוד קולגות שלי שמגיעות ומרצות, ומה שנקרא משקפיים מגדריים, ונותנות את הנתונים, ועושים כנסים. יש הרבה מאוד עיסוק בצבא, בהקשר הזה של קידום שוויון מגדרי והעלאת מודעות. דבר שני, גם במסגרת התוכניות עצמן, אנחנו מאוד מקפידים על זה שיהיה קשר עם המפקדים. זאת אומרת, כל מפגש הוא מדווח למפקדים. תהליך המיון הוא תהליך אגב ברשות של רמח הסגל ומעלה. יש יום שהוא נקרא מפגש מפקדים, שהמפקדים מגיעים להיות מגיעים. יום שלם, ובעצם גם הקצינות מעלות את הבעיות, את הפערים, ויותר חשוב מזה, את ההמלצות, את המיזמים, וביחד חושבים איך מקדמים אותם בתוך הארגון.
אני חייבת רק להגיד שבאמת השנה לראשונה נקבעו גם יעדים מדידים בנושא הזה, לקראת, לרגל יום האישה הבינלאומי, היה מפגש מיוחד של פורום מתכל בנושא הזה, ובאמת נקבעו גם יעדים בפעם הראשונה מדידים בהקשר הזה, של להגדיל את הנשים שמשרתות, למשל במקצועות הטכנולוגיים והסייבר, ויש תוכניות אופרטיביות בעניין הזה, אני מבינה שזה מחלחל גם מהרמטכ"ל למטה. יש ראייה שלך של לעשות תוכנית, לא יודעת, כמו נשות אופק לפורומים הבכירים?
תראי, לפורום הבכירים אנחנו שוב, אנחנו עושים כנסים, אנחנו עושים מפגשים, ואנחנו מעבירים את הדברים האלה. יש גם מפגשים שאת יודעת ככה, באמת עושים איזשהם סדנאות. אין תוכנית כזו תהליכית.
להביא אותם, כן.
אין תוכנית תהליכית, אבל מה שכן יש, מה שאנחנו כן עושים, וזה ככה לאט לאט משתכלל, שהתוכניות האלה, אנחנו כבר עושים אותם גם גברים ונשים יחד. זה אחד הדברים המעניינים
מעניין.
שקורים, כן, אני בדיוק עוד שבוע גם אמורה לעשות תוכנית כזו דומה, כבר עשיתי, והעניין הזה של להיפגש, מה שנקרא בשולחן עגול, ממש בתהליך גברים ונשים, ולדבר מגדר, ולדבר שוויון, זה פותח פשוט צוהר מטורף, כאילו אני רואה את הגברים, אגב, איך הם מתחברים לתוך השיח, איך הם לוקחים פה איזושהי אחריות, איזשהו רצון להשפיע ולשנות, לא רק מהמקום של הארגון, כי הם ישר מתחברים, אגב, לבת שלהם, איזה עתיד הם היו רוצים עבור הבת שלהם, מסתכלים על האישה שלהם, על הקשיים שהיא אולי חווה, ולכן אני אומרת שאנחנו ככה מאוד מתקדמים גם בהקשר הזה.
מעולה, אנחנו נעשה אתנחתא מוזיקלית נוספת, אמיר דדון, כל יום כמו נס, ואז נתכנס לקראת השליש האחרון של התוכנית. הזמן עובר מהר.
מתבזר אליו נגד מי אתה נלחם כבר בלעת הכל וכלום לא השתנה כלום לא השתנה אותו חיפוש, את הסריטה הייאוש והתקווה אין שומר בעולם ואין עוד בית עוד בית חם כל יום כמו נס שמור עליו ומבקש בכל שמסוגל לרשום שמור עליו שמור מושך את השמיכה ונזכר החלום לא נגמר וכמה זמן נשאר כמה זמן עוד נשאר אז תטפס על ההר ותדבר עם ההוא שאפשר כי כבר בלעת הכל וכלום לא השתנה כלום לא השתנה
אז שמענו את אמיר דדון, ואנחנו ככה מתקרבות בצעדי ענק לקראת סיום התוכנית, לא יאמן. ואני רוצה להקדיש את הרבע שעה האחרונה לשאול אותך, איך התהליך הזה, שכבר מלווה את צהל במשך מספר שנים, איך הוא בפועל משפיע על הצבא, אם הוא משפיע על הצבא? כי יכול להיות שאנחנו עושות פה דברים, וזה ונטילציה, שזה גם בסדר. השאלה אם את יכולה להגיד לי, תקשיבי, אני רואה דברים שהשתנו.
כן. אז שוב, אני לא רוצה לסקוף את הכל לזכות התוכניות מן הסתם, כי יש פה תהליכים שקורים מכל הכיוונים, אבל בהחלט יש דברים שככה לאורך השנים שאני עוסקת בנושא, אני רואה בהם שינוי מאוד משמעותי.
למשל?
אחרי למשל בתשתיות, תשתיות שהן מותאמות. מה זה תשתיות? מבנים. אם לפני כן, נגיד, בתחומים מסוימים שהיו צבועים כגבריים, אז אפילו נשים, איפה נשים עושות... פיפי, מותר להגיד, אמרתי.
כן, מותר.
100%. איפה הן הולכות להטיל שתן, אוקיי? כי בעבר היה שם רק שירותי גברים, ואז השירותי נשים היו באיזה חור מרוחק, ונשים אגב צריכות יותר לשירותים מגברים, ותחשבו, זה
כן, זה מוכח מגדרית.
זה מוכח מגדרית, לחלוטין. הן גם מתפנות, וזה גם, הן מתפנות גם פי 2.6, אם אני לא טועה. לוקח להם יותר זמן להתפנות.
Okay.
אז הדבר הזה בהחלט מאוד מאוד מעסיק נשים, הסיפור הזה. אגב, אפילו ברמה של איפה ישנים? כי נגיד קצינות שנשארות בבסיס, והן נגיד בבסיסים סגורים, אז לקצינים יש כזה חדר מאוד יחסית מפנק, והוא מעל ככה יותר משודרג מהחיילים הצעירים.
Okay.
ופתאום הגיעה קצינה לאזור שהוא מאוד גברי, ואין חדר כזה, אין חדר מפקדים, מפקדות. Okay. אז או ששמים אותה לפעמים עם החיילות, או ששמים אותה באיזושהי תשתית שהיא פחות מכבדת, וכבר בזה את מרגישה, או שאני אגב שמעתי לא מעט סיפורים, שישנות פשוט במשרד, אוקיי? אלה דברים אגב שמאוד מאוד מאוד השתפרו, והנושא, המודעות בנושא הזה עלתה. גם הנושא של ציוד, למשל ציוד קל במערך הטכני של חיל האוויר ובכלל, אז בעבר נגיד שיש טכנאיות, מצד אחד המקצוע פתוח לגברים ונשים, מצד שני ככה בהתחלה, אז פיזית יותר קשה להרים את הדברים ולעשות פעולות, ואז ככה מהר מאוד את הופכת להיות באיזשהו תפקיד יחסית משרדי שולי ופחות מרכזי מבחינה מקצועית, אז יש באמת תהליכים מדהימים של ציוד קל, שככה התפתחו, יש דברים שאנחנו הצבענו עליהם, שהם דורשים התאמות וטיפלו בהם. לבוש.
מה זאת אומרת?
לבוש
מדהים.
למשל, הסורבל. הסורבל. סורבל שנפתח עם ריצ'רץ' מלמעלה, אז גבר יכול, שוב, תמיד אנחנו חוזרים ואני אומרת לה, שירותים.
אוקיי.
זה מאוד פרקטי. אישה,
נכון.
מה היא תעשה עם הדבר הזה? היא צריכה ממש להתפשט כולה.
לא
הוריד
הכל, נכון.
ולכן, כאילו, יש סורבלים היום שהם מותמים, שהם שני חלקים.
באמת?
יש הרבה מאוד שינויים. פתרון הטלת שתן בטיסה בקוקפיט, שלא היה לנשים, ויש תהליכים עכשיו בהצטיידות לפתרון מהסוג הזו. זו יוזמה שעלתה בתוך התוכנית עצמה, ואחת הקצינות לקחה על עצמה לקדם, עשתה טיסות ניסוי עם הדבר הזה.
וואו, קיצור, האמת שזה משהו שכאילו מאוד מאוד בסיסי, ולא חשבתי עליו כי מן הסתם זה לא התחום שלי, אבל זה כאילו מאוד בסיסי.
נכון, אז מרבית הנושאים הם תמיד בסוף נורא נורא פשוטים. אגב, אני אתן עוד דוגמה, זה נקרא חדרי הלבשה, כאילו שבעבר נגיד יש מקצועות שהיו בהם רק גברים, ופתאום יש גם נשים. אז איך עושים את זה? אז נשים ככה ויש חדר אחד, אז איך באמת עושים את זה? אז נשים מגיעות עם טייצים, הולכות לשירותים. בעקבות הדבר הזה, אז כן, הוקמו נגיד חדרי הלבשה נפרדים, הוקמו תשתיות שהן שונות. באמת אני יכולה להגיד שהארגון, ברגע שהעלינו את המודעות, הארגון שם את זה על סדר היום, מתקצב את זה במשאבים ועושה שינויים שהם נורא משמעותיים. וזה אגב החשיבות, כן חשוב לי לומר את זה, של מה שנקרא של קבוצה שהיא תוכנית מגדרית. כי הרבה פעמים אומרים, למה לא רק גברים ונשים? למה ביחד? אז אני אומרת, צריך ביחד, צריך מפקדים, אבל קריטי שתהיה את הקבוצה המגדרית. ולמה זה קריטי שתהיה הקבוצה המגדרית? כי רק, זה נקרא point of view, נקודת המבט. אנחנו לא היינו יכולות לגלות את הפערים האלה, שגם אני ככה כל פעם הייתי בשוק ששמעתי אותם, אלמלא היינו מצליחות להביא אותם לחוויה האישית שלהם, ולקושי הקטן הזה
הקטן.
שהוא קטן, אבל לפעמים הוא זה שעושה את ההבדל אם בא לי, ואם אני רוצה להמשיך לשרת בארגון.
יש דברים שממרומי המחזור החמישי, למשל של ממריאות, מטרידים היום ולא יטרידו בעבר, או שיטרידו בעבר ו... פסקו מלהטריד כי הם נפטרו?
אז שוב, הנושאים של מתח תשתיות, לבוש, ציוד וכאלה דברים, מאוד התקדמו, ולכן זה עולה פחות.
Okay.
זה ממש עולה פחות, אם זה היה עולה לפני כן הרבה, זה עולה פחות. הנושא של תרבות ארגונית, לפעמים איזה אמירות הן לגיטימיות, לא לגיטימיות, זה גם משתפר.
Okay.
עוד יש מקום לשיפור, בסדר? Okay. אבל זה כל החברה שלנו, יש מקום mm-hmm. לשיפור. ונושא שהוא בהחלט מאוד משמעותי, זה מודל הקבע החדש.
באיזה היבט? הרי הוא חל על כולם.
הוא חל על כולם, אבל שוב, את הנשים הוא פוגש יותר. כי נשים, מה לעשות, עדיין נשים הן נכנסות להיריון, הן אחר כך יוצאות מהארגון, נגיד, לחצי שנה בערך בממוצע חופשת לידה. בתקופה הזו של עד גיל 35, בדרך כלל יביאו בין שניים לשלושה ילדים, זה ככה השיא בהקשר הזה.
שזו גם התקופה שאתה צריך לקבל, את צריכה לקבל את הסגן אלוף, נכון. כי אחרת לא תישארי נכון. עם המודל החדש.
ואת צריכה להוכיח את עצמך, ואגב, אם את החסרת את צורך העניין, משהו כמו שנה וחצי לסירוגין, יחד עם ההיריון שלפעמים הוא לא תמיד טריוויאלי, והחזרה שהיא בפני עצמה גם כן לוקח לזמן, אז אנחנו מפספסים פה כאילו זמן שהוא מאוד מאוד יקר, והנקודה הזאת של 35 היא נקודה שהיא משותפת, ולכאורה אנחנו ככה מגיעות עם קצת, בקיצור, הפסד בהקשר הזה.
אז את רואה הרבה מחשבה על הנושא הזה? זה מטריד את המשרתות?
אז יש הרבה מחשבה, יש הרבה דאגה. אני יודעת שהצבא מודע לזה, אני יודעת שככה מנסים לחשוב איך, ואני יודעת שבמקצועות מסוימים מנסים אפילו ככה לשנות את זה ולהעריך את זה, אבל זה בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד מדאיג, ולפעמים לצערי גם משפיע על ה... כאילו זה מצד אחד זה חשוב לתכנן משפחה, מצד שני, תעד בסוף אנחנו נשארים עם הילדים שלנו, אבל אני גם שומעת אמירות מהסוג של אולי אני לא אביא ילד, ואנחנו ככה, זה נושא שאנחנו מתמודדים איתם, כי אני יודעת שאני שומעת את זה באופן הזה, זאת תהיה החלטה שאחר כך האישה יהיה לה מאוד קשה להמשיך איתה כל חייה, והיא בנקודת זמן משמעותית. אז זה דברים שאנחנו פתאום שומעים אותם הרבה יותר כן. ממה ששמעתי אותן בעבר.
משמעותי מאוד. אני מנסה לחשוב, זה בעצם תוכנית עבודה משולבת של מחלקת הסגל, יועלם, אקה, זאת אומרת, אז הנה, יש להם פה את הנושא הבא לדון בו. זה נשמע כאילו באמת... יש פה התנגשות, כי הגיל הזה של 35-36, זה הגיל הקריטי גם להבאת ילדים בהיבטי פריון, לא שאני איזה מומחית, וגם בהיבטים הסגליים של להתקדם. ואת אומרת שזה כבר בשטח מפריע.
כן, זה בשטח מפריע, ואני יודעת שוב שעוסקים בזה, אני לא יודעת, יכול להיות שבאמת גורמים מוסמכים ידעו להגיד יותר איך הולכים להתמודד עם זה, אבל כרגע בשטח, זה אחד הנושאים שעולים בעוצמה שהיא מאוד מאוד גדולה, והיא מאוד מטרידה, וכאילו התחושה שאני צריכה לבחור או. מה שאני בדיוק תמיד אומרת, גם וגם.
כן. את אומרת אבל שיש מודעות גם למעלה, זאת אומרת, זה עולה.
כן, זה עולה בעוצמה. אמרתי גם, המפקדים חשופים, כל התוכניות אגב, שהם גם... זאת אומרת, אנחנו שמנו איזשהו תשתית, אבל בעצם כל זרוע ולקחה את זה באופן אוטונומי ופיתחה את זה גם לצרכים שלה ועשה את ההתאמות שלה, אבל אני יודעת שבכל התוכניות מגיעים ממש לראשי הארגונים ומציגים את הדברים, וזה עולה על הכתב ויורד את תוכנית העבודה בצורה מסודרת, אז אני אופטימית.
בואי תני לנו, אפרופו אופטימיות, תני לנו ככה לקראת סיום איזה סיפור שאת מלווה אותך. אני לא יודעת אם דווקא סיפור של מישהי שנשארה בשירות או לא נשארה בשירות, תוכנית שככה, דוגמה שהתוכנית נגעה בה, מה שנקרא.
כן, אז דווקא יש לי באמת דוגמה חמודה שעכשיו נזכרתי בה. הייתה לנו קצינה באחת התוכניות שהיא הגיעה, היא באה מהשטח, מאחד הגדודים, והיא באה מאוד סקפטית. כאילו, א', זה טבעי, כאילו מרבית הקצינות וקצינים בכלל שמגיעים לשמוע על נושא מגדר, הם סקפטיים,
כן,
אוקיי?
קצת...
סקפטיים, מתנגדים לפעמים, זה לא כיף, זה גם לא כזה, ואז ככה עוברים איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד מעניין. אז זה הגיע מאוד סקפטית, ולמה בכלל צריך את זה, וכו' וכו', זה לא חשוב, אז זה היה ככה במפגש הראשון, ושלחנו אותם ככה לעשות התבונה, לאור הדברים שככה סיפרנו עליהם ודיברנו עליהם, שלחנו אותם לעשות איזושהי התבוננות בתוך הארגון שלהם ולחזור.
אוקיי.
היא הלכה, היא כן משימתית כמו אש הצבא, אז משימה זה ברור, היא הלכה לארגון שלה, ופתאום היא שמה לב שבפריסות מבצעיות לא מציעים את החיילות.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שיש לנו חיילות שאין במקצוע, באותו מקצוע שהם היו, אבל כשיש פריסה מבצעית, לכאורה קשירות, לא מוציאים אותם. עכשיו, למה לא מוציאים אותם? כי שוב, כי לא תמיד יש, צריך לעשות אז עוד התאמה של תשתיות, צריך לדאוג גם התשתיות גם למין השני, ויש רק תשתית אחת, צריך לדאוג שתהיה יותר מאישה אחת, יש פה הרבה מאוד מורכבויות, בלעשות את זה בהתאמה לשני המינים, וזה ככה היה מאוד נוח. אגב, אף אחד לא בא ואמר, לא עושים את זה, לא מוציאים, פשוט ככה זה היה, וככה זה המשיך. והיא פתאום קלטה את זה, פתאום ראתה את
עד
זה.
עד עכשיו היא לא ראתה את זה בכלל.
היא לא ראתה את זה, זה בדיוק העניין. בגלל זה אני קוראת לזה משקפיים מגדריים, כי זה פשוט פותח עיניים,
okay.
הדבר הזה. היא פתאום ראתה את הדבר הזה, לזכותה יאמר שעם כל הציניות, סקפטיות שהייתה שם, היא הלכה למגד שלה, והיא שיתפה אותו בזה. המגד שלה היה מדהים, פשוט מדהים, אני חייבת לומר, והוא מיד ככה אמר, לא ייתכן, אגב, יש לו, הבנתי, 3 בנות, אז זה מאוד פגש אותו בהקשר הזה, שאיך יכול להיות ואיזה עתיד הוא רוצה לבנותיו.
אוקיי.
והוא החליט שבפריסה הבאה הוא מוציא גם בנות, והוא יעשה, הוא ישקיע כסף, וישים את התשתיות, מה שצריך, ולא ייתכן שלא תצא בת. וזה היה מאוד יפה, כי כבר בסשן הבא של התוכנית, בהמשך התהליך, היא כבר סיפרה על זה. בתוך התוכנית, יצאו לפריסה בנות, וכשסיימנו את התוכנית, בערך היה רק 5 שנה, כבר היו 3 פריסות, והיום זה כבר ככה, את יודעת, זה כבר ברור זה מאליו, כבר ברור. זה בכלל נן אישו, נשים יוצאות, עושות פריסות מבצעיות, מדהים.
איזה יופי, סיפור,
כן,
סיפור
זה
מדהים.
זה ממש היה כיף, סיפוק.
מרב, 2 דקות לקראת סיום, מה החזון שלך? מה, התחלת עם זה, כמו שאמרת בקטנה, איפה את רואה את זה בעוד 10 שנים? יהיה צריך את זה? אולי לא.
תראי, תמיד אני אומרת שהחזון שלי זה שוויון מגדרי, ומה זה שוויון מגדרי מבחינתי? זה שוויון הזדמנויות, שוויון בשכר ושוויון בחלומות.
אוקיי. Okay.
Okay? שוויון בחלומות זה בעצם היכולת שלנו שכל אחד ואחת לחלום הכי רחוק וגבוה, כי את יודעת, כי הרבה פעמים החלומות שלנו הם תוצאה של מה סיפרו לנו שהחלומות שלנו צריכים להיות, ובאיזה צבע הם צריכים להיות, ורוד או כחול.
אוקיי.
אז אחד, אז אני רוצה שיהיה לנו שוויון באמת בחלומות בראש ובראשונה.
אוקיי.
ואז יהיה שוויון בהזדמנויות, וכמובן שהתגמול יהיה בהתאם. 10 שנים זה בהיבטים של שינוי, בתחום הזה זה לא מספיק.
זה כלום.
זה כלום. אני תמיד אומרת שזה כמו עץ חרוב, שהפירות שלו, כאילו הם אחרי 70 שנה, בהקשר הזה זה אפילו קצת יותר, אבל בהחלט, 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 אני רואה פה שינוי, אנחנו רואים פה יותר מפקדות, אנחנו נראה יותר מפקדות, אולי נראה מחה, מפקד חיל האוויר, אולי נראה מפקדת אופק, אולי, אני מעריכה שזה יקרה.
מפקדת אופק, אני לא חושבת שזה כזה רחוק. לא שאני מכירה את האנשים, אבל זה נראה לי לא מסובך. סגן אלוף במילואים, מרב חכמון, המון המון תודה על הדברים החכמים ומאירי העיניים, ועל המשקפיים שהבאת לנו לאולפן. אנחנו מסיימות כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, שבוע הבא, יום שלישי, בשעה 13:00, ואנחנו נסיים עם שיר אחר ממה שדיברנו עליו, אפרים שמיר, יותר מסתם אחת. נראה לי מתאים. ביי!
הסוסים ממך מוכן ללקק וגם מעבר לזה מהלכה יחצתי כי את הרבה